שאנחנו מגיעים אליה השבוע ואיתה מסיימים את ספר בראשית, היא פרשה סתומה. היא פרשה יחידה כזאת, והדבר מהווה סוגיה שצריך לברר אותה פרשנית. וכבר בתחילת הפרשה רש"י הראשון נדרש לסוגיה. כמו תמיד, זה לא רש"י שמדבר בדרש, זה רש"י שעוסק בבעיה בפשוטו של מקרא, או בתבניתו הרגילה הפשוטה של מקרא, ועל פי הכללים של רש"י, שלא באתי אלא ליישב פשוטו של מקרא, והוא מיישב פשוטו של מקרא גם על דרך הדרש. צריך לזכור תמיד את הכלל הזה. זה מה שמוביל את רש"י לשאול במקור 2, ויחי יעקב, למה פרשה זו סתומה? זאת שאלה שחייבת להישאל בבית מדרשו של רש"י, כי זה חריג, זה שונה. לפני שנראה את תשובותיו, רק נבין לשנייה אחת למה בדיוק אנחנו מתכוונים כשאנחנו מדברים על פרשה סתומה, מקור אחד הפסוקים. ויאמרו יחי איתנו, אני עדיין בסוף פרשת ויגש, נמצא חן בעיני אדוני והיינו עבדים לפרעו. בהמשך יתברר מדוע אני פותח בפסוקים האלה. וישם אותה יוסף לחוק עד היום הזה על אדמת מצרים לפרעו לחומש, רק אדמת הכהנים לבדם לא הייתה לפרעו. והנה הפסוק החותם את פרשת ויגש, וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן, ויאחזו בה ויפרו וירבו מאוד, ויחי יעקב בארץ מצרים. אין כאן לא פרשה פתוחה, כלומר פרשה שהייתה מתחילה בשורה הבאה, בתבנית השורות. האותיות האלה הן כמו שכתוב בספר התורה. זה לא פרשה סגורה, דהיינו פרשה שהייתה מתחילה כמה אותיות אחר כך. אבל באמצע היה רווח. יש כאן, אגב, הדוגמה לפרשה סגורה, למי שלא זוכר מבפנים, במקור 7, נמצאת בין פסוקי הברכה לדן לבין הפסוק שמתחיל את גד. אתם רואים? פסוקי הברכה לדן מסתיימים לישועתך קיוויתי השם, ואז רווח של 9 אותיות, גד גדוד יגודנו. בין פרשת גד לפרשה הבאה, אשר מאשר שמינה לחמו, זה כבר פתוחה, זה יבוא בשורה הבאה. צריך להבין כל פעם מה פתוחה ומה סגורה, אבל סתומה בין פרשה לפרשה לא ראינו אף פעם. לכן שואל מיד רש"י, למה פרשה זו סתומה? אגב, מקור הנושא של סתימת פרשיות ופתיחת פרשיות, לא ניכנס אליו באריכות, רק נזכר בו לשנייה אחת, מקור 4 א', אומר הספתי חכמים, אני מביא את הדברים באמת בפשוטם, כלומר קבלה הוא בידינו מעזרה הסופר עליו השלום. עזרא הסופר, הזכרנו את מותו בעשרה בטבת, בסליחות, נפטר בטט בטבת. קבלה הוא בידינו מעזרא עליו השלום, שפרשת ויחי הוא תחילת פסקה ולא חד הפרשה היא עם וישב ישראל. לא רק זה קבלה בידינו, אלא חלוקת התורה לפרשיותיה מקורה בעזרא הסופר. חלוקת התורה ל-12 פרשיות בספר בראשית, ואחר כך לפרשות של ספר שמות וירא בו וכו', החלוקה הזו היא מעזרה. ממשיך, בדרך פרשה סתומה שיעורה רווח 9 אותיות, והכה כולה סתומה ואין בה רווח כלל. עד כאן. כלומר, אל תשאל מי אמר בעצם שאינו שתי פרשיות, אולי זו פרשה אחת באמת. עזרא חילק את זה לשתי פרשיות. והחלוקה לשתי פרשיות איננה איזושהי חלוקה מאוחרת שאנחנו המצאנו באיזשהו שלב. אז אם כן, יש פה פעם אחת יחידה שבעלי המסורה לא הפסיקו בין שתי פרשיות שמחולקות לשתי פרשיות. זאת ההערה החשובה שיש כאן בהתחלה. מה אם כן הסיבה שפרשה זו סתומה? ובואו נראה כאן, נתעכב ככה דקות בודדות ללמוד את דרכו של רש"י, זה מעניין מאוד. רש"י מביא שני פירושים. שוב, השאלה היא פשוטו של מקרא, או במקרה דנן, זו לא בעיה בפשט, אלא בעיה בתבנית. זה חריג. התשובות תהיינה על דרך הדרש גם. רש"י יביא את חז"ל. אבל שימו לב מה רש"י מביא מחז"ל ומה לא. אני ממשיך ברש"י מקור 2. א', לפי שכיוון שנסתר יעקב אבינו, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השעבוד שהתחילו לשעבדם. כיוון שיעקב אבינו נסתר, עכשיו נסתם הלב, נסתמו עיניהם וליבם. לא ניכנס לביטוי הזה, עיניהם וליבם, מה זו סתימת עיניים ומה זו סתימת הלב. לא ניכנס, זה שונה קצת מהנוסח של חז"ל, לא אתעכב על זה. דבר אחר, שביקש לגלות את הקץ לבניו ונסתם ממנו. ביקש לגלות את הקץ לבניו ונסתם ממנו. אז אם כן, לפי פירוש א', מדובר על השיעבוד, על הצרות. לפי פירוש ב', מדובר על הניסיון של יעקב לעשות פעולה מסוימת, ומשום מה נסתם ממנו. זאת ענישה? מה זה? הוא נענש, הוא עשה משהו לא נכון, הבקשה לגלות את הקץ היא טעות, אז אם כן, למה יעקב רוצה לעשות את זה? אנחנו יודעים שלא מגלים את הקץ, אבל למה הוא מבקש לעשות את זה? ואם הוא הגיע למסקנה שהוא רוצה לגלות את הקץ, אז למה הוא נענש ולא גילה? צריך להבין מה כתוב פה. אבל יש לנו שני פירושים. האחד ממצא את סתימת הפרשיות בשיעבוד שהתרחש עם מותו של יעקב, השני ממצא את סתימת הפרשיות לא בשיעבוד שהתרחש עם מותו, אלא בכלל במשהו אחר, בזה שהוא נסתם. הוא עבר פתאום איזשהו תהליך שהוא לא יכול להיפתח. הוא רצה להיפתח ולגלות את הקץ, ונסתם ממנו. המדרש בראשית רבה הוא המקור לפני הדברים האלה של רש"י. אם תראו את מקור 3, למה פרשה זו סתומה? כיוון שנסתר אבינו יעקב התחיל שיעבוד מצרים על ישראל, זה פירוש א', נכון? דבר אחר, למה סתומה שביקש יעקב לגלות הקץ ונסתם ממנו? אז אם כן, אלה מקורותיו של רש"י, אמת, לפי הסדר. רש"י אבל עצר, והמדרש ממשיך בעוד אפשרות. דבר אחר, למה סתומה? מפני שסתה ממנו כל צרות שבעולם. סוגריים מעניינות. רש"י הכיר את המדרש הזה עד סופו. הוא ידע גם שיש עוד שורה במדרש. אבל השורה השלישית ודאי לא קשורה לפרשה. ולכן רש"י קובע במעבדה אצל רש"י איזה דרש נכנס כיישוב לפשט, ואיזה דרש הוא דרוש חשוב ללימוד במדרש, אבל לא נכנס לגיטימית ליישוב הפשט על ידי הדרש. זו דוגמה אחת מאלפי דוגמאות של מתי רש"י מביא את המדרש, ובשלב מסוים הוא עוצר, והחלק הבא במדרש לא קשור לדרכו של רש"י. עד כאן דברי רש"י על הפסוק, דברי חז"ל, ואנחנו נלך לדרכנו עם שני הדברים שרש"י מביא. פרשה סתומה, כי נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השעבוד שמתרחשת עם מותו. פרשה סתומה, כי עכשיו נסתם מיעקב היכולת לגלות את הקץ. השאלה שתישאל על ידי פרשני רש"י תמיד, היא למה רש"י צריך את שני הפירושים. כנראה שבכל אחד יש מינוס. אני אבטא את זה בדרך יותר פשוטה בלשון שלי. אני לא מבין למה פרשת ויחי סתומה בגלל שתי הסיבות האלה. אם הסתימה באה לברר את זה שעכשיו מתחילה צרת השיעבוד, מתי מתחיל? כתוב, עם מותו של יעקב, שזה יופיע במותו של יעקב. שם שתהיה פרשת סתומה. כאן כתוב שיעקב דווקא חי לא רע בכלל. ויחי יעקב בארץ מצרים, ומסופר איך הוא קורא ליוסף, מכאן ועד מותו, זה פרק שלם. למה פרק? שני פרקים. זה כל הפרק הראשון של ויחי יעקב ויוסף ואפרים ומנשה, ואחרי זה כל הברכות, ואחר כך הוא מצווה אותם לקבור אותו במערת המכפלה, ויחל יעקב לצוות את בניו ויעש את הדבר. אז למה זה מופיע פה הפרשה הסתומה? מותו של יעקב הוא ודאי אירוע מרכזי בפרשת ויחי, אבל יש שני שליש מפרשת ויחי עד שמגיעים למותו של יעקב. ואם סתימת הפרשה היא בגלל הסיבה השנייה שביקש לגלות את הכאב, גם זה לא מופיע פה. זה מופיע בעוד פרק אחד, בפרק ממתת, ויקרא יעקב לבניו, ויאמר יקבצו ואגידה אתכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, סתום שם את הפרשה. אז שם הפרשות לא סתומות. אבל כאן פרשת ויחי סתומה, מה הקשר לכם? התשובה הטכנית שיכולה להינתן, אם זה בתחילת פרשה, זה בולט. אתה תשים לב לזה. אבל זה טכני מדי. זה לא במקום בכלל. אני אעמוד בזה בעניין המבני. זה רק צורה שבה צריך ללמוד איך רש"י הולך לאט לאט פה. אם תסתכלו, המהרש"ל, רב שלמה לוריה, מגדולי עולם ההלכה ופרשנות רש"י ביחד, כותב, בסוף מקור ארבע, אתם רואים יש שם שתי שורות או שורה וחצי רחבות, הספרי חכמים, מאוחר הרבה מן המהרש"ל, מצטט את המהרש"ל, ושם כתוב, ומהרש"ל כתב, שלטעם הראשון קשה. מה היה הטעם הראשון? למה הפרשה סתומה? כי נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השיעבוד. לטעם הראשון קשה. היה לו לסתום פרשת שמות, שהרי בפרשה זו לא הזכיר השיעבוד. הוא עוד אומר יותר ממה שאמרתי. לא במותו של יעקב היה צריך לסתום. אתה רוצה שזה יהיה בולט? אז תסתום בין ויחי לשמות, זה יהיה בכלל בולט. עכשיו מתחיל השיעבוד. מת יעקב, מתחיל השיעבוד. לכן פירש דבר אחר. ולדבר אחר קשה... היה לו לסתום הפרשה של ויקרא יעקב אל בניו, מה ששאלנו מקודם, נכון? ואומר, יקבצו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. כי הרי מה הטעם השני שאמרנו שלמה נסתמה הפרשה? שהוא נסתם ממנו הקץ שהוא ביקש לגלות. לכן צריך גם לטעם הראשון. זו שיטה קלאסית של המהרש"ל. המהרש"ל אומר, נכון, יש כאן שני פירושים קשים. אז נגיד את שניהם. ואם נגיד את שניהם, אז הקושי הזה יקה את זה, וזה יקה את זה, ונעשה איקס והכל יסתדר. זה יוצא נחמד מאוד, אבל נשארו שני פירושים קשים. זו שיטה שצריך ללמוד אותה, היא מצוינת לפרשנות, שני הפירושים נשארים קשים. לא יעזור, גם המהרש"ל לא אומר שהם לא נשארו קשים. זה תמיד מרגיע כשאומרים דבר תורה. אבל אם אתה רוצה להיות ברצינות עכשיו, צריך לעבור לשלב הבא. כל פירוש פה חייב הבנה. מזה אני רוצה להיכנס למהות. שני עניינים יש פה שבאים בתחילת פרשת ויחי. האחד עוסק בניסיון לגלות את הקץ. השני עוסק בצרת השיעבוד. תחילת פרשת ויחי היא תחילת פרשה של זמן מאוד מאוד אידיאלי. לא סתם אידיאלי. זה טרגי לומר את זה, אבל לא היה זמן כזה אידיאלי בספר בראשית אף פעם. יעקב אבינו שכל כך ביקש להישב בשלווה בארץ מגורי אביו בארץ כנען, זוכה פתוח סגור מרכאות כפולות לשבת בשלווה אדירה בארץ מצרים, בארץ גוש. כל ניסיונות הישיבה שהיו עד היום לא הצליחו. השלווה אדירה. תראו מה קורה בפסוקים האחרונים של פרשת ויגש. ויאמרו איך איתנו מקור אחד נמצא חן בעיני אדוני והיינו עבדים לפרעה. זה סיום שיחה ארוכה ארוכה של אנשים רעבים במעצמה הגדולה של מצרים, של המצרים, של המצרים, של התושבים הזרים, של כל מי שהלך ליוסף. יותר מזה, של כל מי שבא אל פרעה, בכה שהוא רעב, ופרעה אמר, לכו אל יוסף, אשר יאמר לכם, תעשו. כל מצרים מלאימים את אדמותיהם. ארבע ידות הולכות לפרעו, חומש נשאר לאנשים. המצב הכלכלי, המצב הלאומי, מצרים העשירה, ארץ המילוס הגדולה, מצרים של החלומות. אותנו זה הרי לא מעניין בכלל, כי אותנו תמיד מעניין את הנקודה היהודית. אבל זה קצת חשוב לדעת שזה היה פעם בהיסטוריה. זה גם חשוב לדעת עוד מעט תבינו, כי מזה נוכל להגיע להמשך הפרשות. ובלי זה לא. מצרים בעצם בחיסול כל רכוש פרטי. קומוניזם ממלכתי ראשון, אולי לא מלכתחילה, אלא במציאות. שתי חריגות יש. מי החריגות? וישם אותה יוסף לחוק עד היום הזה, על אדמת מצרים לפרעו לחומש, רק אדמת הכהנים לבדם לא הייתה לפרעו. כהני מצרים, אדמת הכהנים היא לא של פרעו, אבל מדייקים מיד הפרשנים, אבל היבול ודאי שהוא שלהם. האדמה, הניחסי דלו, אנחנו מדברים על המעצמה הגדולה של העולם. כל אדמות מצרים הופכות להיות אדמות מדינה של פרעה. נו, ומה עם היהודים? הגיעה קבוצה יהודית קטנה, נחמדה. צריך לזכור למה היא הגיעה בכלל, היא הגיעה בטעות, היא הגיעה רק מפני שהיה רעב בארץ נען, והיא הצהירה הצהרה ציונית יהודית מבריקה ברגע שהיא הגיעה. לגור בארץ בנו. וכל ליל סדר אנחנו נזכיר מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקע אלא לגור שם. ונחזור ונזכיר את זה רק לגור, ממש שנה, שנתיים והולכים. אולי חצי שנה נוספת. אבל אז ודאי עוד חצי, אבל אחרי זה ודאי. ופתאום, וישב ישראל בארץ מצרים, אבל לא סתם בארץ מצרים, אלא בשתי תלה בארץ גושן. ויאחזו בה, ויפרו, וירבו מאוד. סתם כך סוגריים, מדרש רבה פלאי. ויאחזו בה, אני אומר בעל פה. לא כתוב, אומר המדרש, ויוחזו בה. אלא ויאחזו בה. אומר המדרש, היא אחזה אותם. ויהי אחזו בה, ויפרו וירבו מאוד. ויחי יעקב, האיש שאמר עליי היו כולנו, האיש שנרדף מרחם אמו, ועד עכשיו, האיש שעבר את צרת עשיו וצרת לבן וצרת דינה וצרת יוסף וצרת כל מה שהוא עבר. זה שלימד אותנו כאשר שחלתי, פתאום הוא חי. ויחי יעקב. כמה זמן הוא חי? 17 שנה, וגם מי שאותם את אוזניו לא יכול לשכוח את יוסף בן 17 שנה שהתחיל את כל הפרשה. 17 שנה. הכל משולם, נידה כנגד, נידה גם לטובה. כותב הכלי יקר, במקור 6, כלי יקר בפרשה שלנו. יש גם כלי יקר שעוסק בפסוק האחרון, בויי של ישראל בארץ מצרים. כלי יקר הזה הוא תוספת. כלי יקר שואל שאלה למה נסתלקה השכינה מיעקב? אם נלך לשיטה שנסתמה הפרשה כי ביקש יעקב לגלות את הקץ ונסתמה ממנו השכינה, למה היא נסתמה? מה הוא רצה לעשות ולמה זה נסתם? קובע כלי יקר עיקרון עצום. ועדיין לא ידענו אותם נסתלקה שכינה ממנו. על כן באה הפרשה הזו סתומה, לסומכה לפסוק וישב ישראל בארץ גושן. פרשה זו סתומה, צריך להבין את הפשט, זה לא סתם פרשה זו סתומה, אלא זה לחבר את הפסוק האחרון של הפרשה הקודמת עם הפסוק הזה, כי בלי זה לא תבין את ויחי. לפי שמהידוע שימשך נזק גדול מידיעת הקץ. כאן הכלי יקר מביא אותנו לדברים עמוקים ויסודיים מאוד, אבל גם פשוטים מאוד בהבנת המקרא. כלי יקר הרבה פעמים הולך לדרשות. כאן באמת זו דרשה שבנויה על פשט ממש. אגב, והרא, כי הכלי יקר עוד מעט יזכיר גם את העולם הפרטי שלו ואת העולם ההיסטורי הפרטי שלו. בפריים לונשי חי מעט מעט במקביל ואחרי המהר"ל מפראג בפראג, שם הוא קבור, והרבה מאוד בתוך פירושו שזורים ההתייחסות שלו למציאות. כאן הוא מתייחס למציאות בזמנו, נראה איך לאט לאט. לפי שמהידוע שימשך נזק גדול מידיעת הקץ, כי הדורות הקודמים היודעים שהגאולה לא תהיה בימיהם, לא ידרשו את פני השם לבקש על הגאולה ועל התמורה. אני אקדים בהקדמה קצרה. אומר הכלי יקר, ספר בראשית הוא מקשה אחת. אם אתה לא לומד אותו כמקשה אחת, אתה לא מבין מה עולה. מאז אברהם אבינו, 182 שנה לפני מכירת יוסף, רואה אברהם אבינו את ברית בין הבתרים, את המחזה הגדול. ברית בין הבתרים, שומע אברהם אבינו שתהיה גלות, ותהיה גאולה. ברית בין הבתרים היא הפעם הראשונה והאחרונה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו זמן של גאולה. מדויק. לא דניאל. גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול וכו' וכו'. יעקב אבינו, אני מוסיף פה על הכלי יקר, כי הקדמה הזו היא מאוד חשובה, מגיע לארץ ישראל מחרן. ומה שיעקב אבינו עשה, הוא ביקש להישב בשלווה. הבקשה של יעקב אבינו להישב בשלווה איננה הרצון לשבת על המרפסת ולראות שהעסק מתנהל יפה בשקט. חז"ל אומרים, מיד ביקש יעקב להישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף, אמר לו, דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים להישב בשלווה בעולם הזה. באמת משונה מאוד. יהודי בן 104. חוצפה, כבר הוא רוצה לשבת בשלווה. רק עכשיו החיים מתחילים. וביקש יעקב להישב בשלווה. קפץ עליו רובזו של יוסף ואמר לו, לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם השלווה של העולם הבא, אלא שמבקשים להישב בשלווה בעולם הזה. צריך להבין את זה לעומק. יעקב שמבקש לשבת בשלווה זה יעקב שמבקש לקבוע שעם חזרתנו לארץ כנען כעם, אנחנו חיסלנו את הגלות. חיסול הגלות שאותו רוצה יעקב לראות, דברנו על זה יותר מפעם אחת. חיסול הגלות שיעקב רוצה לראות אותו נובע מהפלקט הגדול שיש לכל אחד מבניו של יעקב וליעקב בבית הזה מברית בין הבתרים. תחשבו מה זה לגדול בבית שאתה יודע ש-400 שנה יהיו גרים בארץ לא להם. מי שנולד יודע מראש, לא כרעיון שזה קורה בהיסטוריה, אלא יודע, יש לו תקציב, יש לו זמן, יש לו הקצבה. יעקב גולה לחרן לבד, לא מפני שהוא רוצה. בחרן הוא עבר את כל מדורי ברית בין הבתרים. הוא עבר את העבדות, הוא עבר את הגלות, הוא עבר את העינוי, את עוניי, ראה אלוהים, הוא עבר את הגירות עם לבן גרתי. הוא חוזר עכשיו עם עם ישראל לארץ ישראל ורוצה לשבת בשלווה. לשבת בשלווה פירושו להגיע, להתמקם ולהגיע כבר אל הגאולה הזאת שאני חי בארץ ישראל עם עמי. קפץ עליו רוגזו של יוסף, פירושו יוסף חולם חלומות של גלות ומגלגל את עם ישראל להמשיך את ברית בין הבתרים במצרים. כל הניסיונות של האחים לא לרדת למצרים, גם כשיש רעב, יעקב צריך לכעוס עליהם, למה תתראו? שמעתי כי יש שבר במצרים, לכו אביו, רדו. כל הניסיונות האלה נובעים מהרצון של יעקב ובניו לא להאמין שעוד תהיה גלות. הירידה למצרים היא טראומטית מאוד. אמנם מתחברים מחדש ליוסף, אבל הירידה למצרים פירושה הוא אחד. לא הסתיימה הגלות והולכת להיות גלות ועבדות ועינוי. הסיפור הוא קשה. וכל מי שנמצא בסיפור הזה יודע את זה, זה דור שלישי רביעי בני יעקב, יעקב שלישי, לברית בין הבתרים. היו להם את כל הסיבות להאמין שהם כבר הגיעו לגאולה. צריך לחשוב על זה, היו להם את כל הסיבות להאמין שהמשיח הגיע. איך כתוב בברית בין הבתרים? ודור רביעי ישובו הנה, הם הדור הרביעי. נכון, כתוב בברית בין הבתרים 400 שנה, נכון. אבל יעקב ובניו מבקשים להאמין, ובצדק, שאת זה אפשר לתקן. שבמעשים טובים, בתשובה, אפשר לתקן את הגזירה של 400 שנה. אגב, עובדה שבאמת כל גלות מצרים לא תיקח 400 שנה בסוף. יעשו חשבון, יגידו, מיולדת יצחק זה 400 שנה. טוב, אבל זה לא יהיה 400. מיולדת יצחק לא התחילה גלות מצרים. מה הקשר? אני עוזב את הפרשנות, אני חוזר לעניין. צריך להבין, מדובר בעם, בתקופה, בחברה שמאמינה שהגאולה הגיעה והיא עוברת אכזבה נוראית של ירידה לגלות. כשהיא מגיעה לגלות, היא עוד מצהירה, לא באנו הנה להשתקע, אנחנו פה, אבל מהר מאוד אנחנו יוצאים מפה. כי אנחנו דור הגאולה, ואנחנו חוזרים לשם מיד. מלמד שלא ירדו אבותינו למצרים להשתקע, אלא לגור שם בלעד. לאט לאט, המציאות משתנה. יעקב אבינו רואה שהמציאות משתנה. הזמן קצר, כל פרשת ויחי, היא הניסיון של יעקב לעניות דעתי להסביר לילדים שלו, שיסתכלו בעיניים פקוחות, על מה שיכול להתרחש פה עוד מעט קט בפרשת שמות. הוא לא מדבר איתם רק על העתיד, הוא מדבר איתם על העתיד הקרוב. הוא דורש מהם, אחרי שהוא מברך את כולם, לקחת אותו ולהחזיר אותו אל המערה בארץ כנען. ולהזכיר לעצמם ולהזכיר לעולם כולו, שפה זה לא מקומם. שפה הם זמנית, גם אם הם יושבים פה בשלווה. עכשיו מנתח הכלי יקר, מה גורם לישיבה הזאת בשלווה? הניתוח שלו הוא מופלא. כי הדורות הקודמים, אני חוזר לשורה הזאת שבה היינו במקור 6, היודעים שהגאולה לא תהיה בימיהם. לאט לאט הם קולטים, אנחנו בגלות. משמע, עוד יהיו שלבים עד ה-400 שנה האלו, לא ידרשו את פני השם לבקש על הגאולה ועל התמורה. וכן פרש בעקידה על המדרש האומר, כשביקש יעקב לגלות את הקץ, אמר הקדוש ברוך הוא, ולא אותי קראת יעקב, רצה לומר שלא היית חס על כבודי. כי מידיעה זו, שאתה רוצה לגלות את הקץ, יימשך נזק זה שלא יקראו אותי ולא יבקשו פני הדורות הקודמים. ויבקשו להישב ישיבה של קבע בארצות העמים, להיות להם אחוזה בארצותם כתושבים וכמתייאשים מן הגאולה. על כן סתם וחתם השם את הקץ האחרון, כדי שבכל דור ודור יבקשו את פני השם ואת דוד מלכם, ויהיו מחכים קץ ישועתו תמיד. כאשר באבוננו, אומר הכלי יקר, מידה זו מצויה בינינו, אפילו בזמן, הכלי יקר הוא במאה ה-17, אפילו בזמן שאין הקץ נודע מכל מקום, רבים הם העמי הארץ המתיישבים בארצות העמים, ובונים להם בתים ספונים וחשובים ושל אבנים, פרד, בניין הקיים, ובסיבה זו לעולם אינם דורשים את פני השם בכל לב להביאם אל ארצם, ועל כן הקדוש ברוך הוא מניחם שמה. זה יקר נורא. ולהנחה זו, פסוק וישב ישראל בארץ גושן, מדבר באשמת בני ישראל, שביקשו להיות תושבים ולהיות להם אחוזה בארץ לא להם. ונזק זה בא להם, לפי שקץ גלות מצרים היה נודע להם. על כן הדורות הראשונים אשר ידעו בבירור כי לא בימיהם תהיה הגאולה היא, ביקשו להם ישיבה של קבע ואחווה בארץ מצרים. והתחילו לפתח תפיסות עולם שלמות של אחווה, של אמנציפציה, של יחד, של וגישות שלמות. על כן שמח לפסוק הזה, פסוק ויחי יעקב להורות, שנזק זה הנמשך לאותם הדורות מחמת שהיה קיצם נודע, גרם לויחי יעקב, אבל לא ויחי רוח יעקב. כי אם יעקב לבדו היה חי, כדי שלא יגלה הקץ האחרון, ושלא יתפשט נזק זה לדורות. תארה חשובה מאוד. היא הופכת את השאלה ששאלנו בהתחלה להרבה יותר קשה. זה חטא נורא. איך מפילים את זה על יעקב? צריך להבין את זה. אבל הכלי יקר אומר יסוד עצום. הסמיכות לויחי ולא לפרשת שמות, היא כדי שתזהה את האסון לא שנייה לפני שהוא מתרחש, אלא במקום שהוא התפתח בהתחלה. זה שאתה תזהה את אסון המלך החדש שיקום על מצרים, ברגע שהמלך החדש קם על מצרים ותשאל איך זה קרה, זה מאוחר מאוד. כדאי שכשתלמד בהיסטוריה את המלך החדש של קם על מצרים, תשאל לא למה פרשת שמות סתומה, אלא למה פרשת ויחי כבר הייתה סתומה. כי סיפור המלך החדש שקם על מצרים לא התחיל במהפכה במצרים שהקים המלך חדש ששונא יהודים. סיפור המלך החדש שקם על מצרים התחיל בוישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן, ויאחזו בה ויפרו וירבו מאוד. וכשאתה תגיע לשמות, אתה צריך כבר פה להבין את הסיפור של הסתימה. כי הסתימה מתחילה כאן בידיעה שאני יודע לנתח את המהלכים האלוקיים. אני עוזב עכשיו את נושא הקץ. זה היה חטאכם, אומר הקדוש ברוך הוא לבני יעקב, גם כשהייתם בארץ ישראל וגם כשאתם במצרים. הידיעה שלכם שאתם יודעים את צורת המהלך האלוקי יכולה להוביל אתכם לעליות עצומות ולנפילות אמוניות רוחניות אדירות. שהייתם משוכנעים שאתם צודקים שלא תהיה גלות בארץ כנען, וביקשתם להישב בשלווה, הובלתם את כולנו למכירת יוסף. לכן אתם אטמתם את אוזניכם לשמוע אפשרות כזאת של יוסף בחלומות. לכן הגעתם למסקנה שטוב למכור אח כזה. והנחת היסוד שלכם שיש עוד זמן עד הגאולה, תהפוך את אותם אנשים שאמרו לגור בארץ בנו, לכאלה שמקבלים את ישיבת מצרים כעובדה, ולכאלה שהופכים את זה לאיזו אידיאליזציה, ואת התפילה לציון הופכים לרעיון ערכי. משהו כזה אפוקליפטי שלא נושך. בעיקר שגם לא משנה תוכניות קרובות. כי אתם יודעים את המהלך. אני עוד אחזור לזה.
אנחנו גם צריכים לחזור לסתימה השנייה שרשי מציע, היא דברי רבינו בחיי כאן, אבל אני מדלג עליהם עכשיו כדי להמשיך את הרצף. המשבר הזה שמתרחש אצל יעקב בתחילת הפרשה בדברי חז"ל, מתרחש אצלו בפשט הכתובים באמצע הברכות לבנים. זה קורה בסוף הברכה לדן. בוא נראה את מקור שבע. שם קורה דבר מעניין מאוד. יעקב סיים את ברכתו לשש הבנים הגדולים. הוא סיים את הברכות שלו ועובר עכשיו לדן. את סדר הבנים עכשיו הוא קצת משונה. אנחנו יודעים שאחרי דן מגיע נפתלי, ואחר כך בלפה וגד ואשר. נכון? מדן יעבור יעקב לגד, גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב, מגד יעבור יעקב, אני מזכיר על פה, לאשר, מאשר שמנה לחמו והוא ייתן מאדמי מלך, ואחרי אשר ימשיך יעקב לנפתלי, נפתלי איילה שלוחה נותן עם שפר וכו'. מה קורה לו באמצע הברכה לדן או בסוף הברכה לדן? פתאום יעקב עובר תהליך. דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. הפתיחה מאוד מובנת גם בלי שפותחים פרשנים. כי זה השבט הראשון שהוא לא שבטי ישראל קלאסי, הוא בין השפחות. אנחנו לא ניכנס להבדל בין נחש לשפיפון, כמו שלא ניכנס להבדל בין דרך לאורך. נספק בנחש. גם השפיפון הוא אותו דבר, ברמה הכוללת. הנושך יקווה איסוף ויפול רוחבו אחור. פתאום עובר יעקב אבינו למה שהוא ישונה, לישועתך קיוויתי השם. מצוין. מה זה עכשיו בדיוק צריך להיות? באמצע הברכות זה לא מופיע אצל אף אחד אחר. יונתן בן עוזיאל אומר, ישועתך קיוויתי השם, לפורקנך סברית השם, זה אונקלוס. ויונתן בן עוזיאל מוסיף, לפורקנה דמשיח בן דוד מלכה דייטה, ונו מצוין. נו, אבל מה, עכשיו, אם אתה רוצה לדבר על משיח בן דוד, תעשה את זה של יהודה. ובכלל, מה עובר יעקב באמצע ברכות לתפילה? מה קרה פה פתאום? המדרש אומר במקור 8, ורשי הולך בעקבותיו, לפי שהיה יעקב אבינו רואה אותו, את מי? רשי אומר שהוא ראה את שמשון. כשהוא אמר יהי דן נחש עלי דרך, הוא ראה את שמשון הגיבור. את שמשון בגבורתו ואת שמשון בנפילתו. עוד רגע נראה איך זה מסתדר עם נחש. כיוון שהוא ראה את שמשון, היה סבור בו שהוא מלך המשיח. קורא לו שוב אותו תהליך. הוא מאמין שהנה הגיעה הגאולה. כיוון שראה אותו שמת, אמר אף זה מת. ואז התפרץ בתפילה לישועתך, קיוויתי השם. המדרש ממשיך, אנחנו נחזור אחרי זה למדרש הזה. לפי רש"י, שהולך כמו המדרש, יעקב רואה את סופו של דן ואומר דן ידין עמו, והוא מדבר על שופט. וכשהוא מדבר על שופט זה מסתבר מאוד, השופט הגדול ודאי לבית דן בין תורה ובין אשתאול הוא שמשון. ושמשון מושיע את ישראל. הוא מושיע את ישראל מפלישתים, עסקנו בזה בהרחבה פעם בשמשון ובפלישתים. וכשהוא מושיע את ישראל, הוא רואה אותו הולך לקראת גאולה גדולה, ואז הוא רואה את הנפילה של שמשון. כשהוא רואה את הנפילה של שמשון, שמשון שמבקש בסוף, חזקני נא אך הפעם הזה האלוקים, והיא נקמה משתי עיניי מפלישתים, אז הוא אומר את הלישועתך קיוויתי השם. כאן נחלקים הפרשנים במדרש. רש"י מסביר שלישועתך קיוויתי השם זה לא תפילה של יעקב. אלא רש"י אומר, שיעקב בתוך הברכה שלו מנבא שבשלב הזה יגיד שמשון לישועתך קיוויתי השם. חזקי נינה אך הפעם הזה. יש מי שרואים במדרש? לא. יעקב אומר לישועתך קיוויתי השם ותפילתו היא זו שמועילה לשמשון. איך זה מסתדר עם נחש? סתם במהירות, מקור 9, בעל העקידה אומר כאן רעיון פרשני יפה מאוד. אמר הנושך יקווה איסוס ויפול רוחבו אחור, כי אם יישוך הנחש עקיביו והם הרגליים האחוריים, לנחש יש סוס גדול, לא רואים אותו והוא יכול להפיל את הסוס. הוא בא, מקיש אותו מלמטה, ואז אם הוא נושך את עקיביו, הוא הרי לא יבוא מקדימה, כי אם הוא יבוא מקדימה הסוס ידרוס אותו. אז הוא בא אליו מאחורה. הנה הסוס יהיה נרתע ונופל לאחוריו בפתע, ויפול גם כן רוחבו אחור בהכרח. נכון? גם הסוס וגם הרוכב יפלו. אבל מה שיקרה לנחש, חוץ מהפלוס הגדול שהוא יצטרך להרוג את הסוס, הוא מינוס נלווה שהוא ודאי גם כן יישאר שם למטה. זה הנחש לא ימלט בעת ההיא מהדריסה, אם היא נפילת הסוס או מהרוכב המזוין. כי במקום שיפולו שם הוא בלי ספק.
אותה של שמשון. הוא עקר את עקבי הבית ועמודיו. והוא הפיל את רוחבו לארץ. ולא חשש למה שהוא ימות גם עם הפלישתים הנופלים עליו. פירוש יפה מאוד בעקדה. לפי זה, רש"י, או המדרש, או הפשט בפסוק, רואה יעקב שוב משיח, ובשלב הזה הוא מתפרץ ואומר, שוב זה מת, עוד פעם משבר, ואז פונה ואומר לישועתך כי נתיישב. הרשב"ם מאוד קיצוני נגד הפירוש הזה. מקור 10, המפרשו על שמשון לא ידע בעומק פשוטו של מקרא כלל. זה מה שנקרא עברית ברורה. המפרשו על שמשון לא ידע בעומק פשוטו של מקרא כלל. כי יעקב בא להתנבות על אדם אחד שנפל ביד פלישתים, זה יחס מאוד מוזר של הרשב"ם על שמשון, אדם אחד שנפל ביד פלישתים והנקרו את עיניו ומת עם פלישתים בעניין רע. חלילה חלילה. ככה הרשב"ם חד. גם הרשב"ם שאנחנו רגילים אליו והולכים איתו הרבה הרבה, זה מוגזם לרשב"ם גם. לא ידע באומץ פשוטו של מקרא כלל, בכלל מה היחוס הגדול, איזה מין שברך, זה להתנבא על שמשון שמה? שהתנהג לא טוב והגיע למה שהגיע, חלילה חלילה. טוב, צריך ניתוח גדול להבין, אבל אנחנו לא נעשה את זה, עשינו את זה כשלמדנו את שמשון. אבל מה שכן שואל הרשב"ם, כנראה מוביל את חז"ל במדרש אחר לגמרי, לא להסתפק בדברי רש"י על פי המדרש הקודם שראינו. אני מזכיר שיש כאן עוד דבר מוזר בתבנית, אחרי דן מגיע מי? גד. בואו נראה מדרש פלאי שמופיע במקור 11. לישועתך קיוויתי השם. הרי לישועתך קיוויתי השם זה בכלל לא במבנה של ברכה. זה מופיע בפרשה של דן, בפרשייה של דן. אבל זה לא קשור בכלל לברכה, לכן רש"י, שרוצה ללכת לפשוטו של מקרא, התעקש להגיד שלישועתך קיוויתי השם זה שיתנבא יעקב שכך שמשון יגיד, לכן זה נכנס לדן. כי אחרת לישועתך קיוויתי השם צריך להגיד תמיד. מה, הוא לא ראה שום דבר אצל ראובן שצריך תפילה לישועתך קיוויתי השם? אצל יהודה אף פעם יהודי לא יצטרך לישועתך קיוויתי השם. כל לילה אני אומר את זה שלוש פעמים. אז מה, למה עליי הוא לא יתפלל? רק דן, רק שמשון לישועתך קיוויתי השם. למה תכנס כאן? תראו את המדרש במקור 11. ישועתך קיוויתי השם. זה מדרש שמובא בספר צרור המור, ספר מרתק מאוד של יהודי מתקופתו של האברבנל, ממגורשי ספרד, שבתוך הספר מתאר איך הוא כותב את הספר, והוא כותב אותו לבנו, שהוא מתפלל שהוא עוד יזכה לראות אותו, אבל בנו היה מהאנוסים, ש... נאנסו על דתם, והוא כותב והוא מספר איך הוא אבל עליו, כלומר זה ספר זיכרון לבן חי. דבר מעניין מאוד, ספר זיכרון לבן חי שנאנס על דתו, והוא עובר ממקום למקום בעל צרור המור. שם הוא כותב את הדבר הבא: לישועתך קיוויתי השם. הוא כותב את זה בשם ובמדרש מצאתי, ככה נוסח שם. מה ראה יעקב לברך גד אחר דן? בסדר? השאלה שלו באה בכלל מכיוון אחר. אלא כיוון שראה יעקב מעלתו של שמשון, התחיל לומר לי שועתך קיוויתי השם, אין זה מביא את הגאולה, ולאיזה גאולה אני מייחל? לתשועה של הקדוש ברוך הוא שעתיד איש מזרעו של גד לבשרה. הדה הוא דכתיב והוא יגוד עקב. לא הנחש השפיפון יפיל רוחבו אחור דרך העקבים, אלא הוא, גד, יתקן את מה שקרה אצל דן. יגוד כתיב, כמו יגד, להגיד, שאליהו הנביא משבט גד עתיד להגידה. אליהו התשבי, אליהו אינני יודע שבט, אבל אליהו הוא מגלעד, נחלת גד. והוא ימשוך לב ישראל לאביהם שבשמיים, שנאמר והישיב לב אבות על בנים. לפי המדרש הזה זה דבר מדהים. ישועתך קיוויתי השם, זה לא שייך לדן. זה המעבר מדן לגד. ראה יעקב את שמשון. וכשראה יעקב את שמשון, זה מדרש יחיד שיכול לחלקל בתוכו גם את מה שהרש במטה. אמר משיח מת, אבל לא נשבר. ישועתך קיוויתי השם זה לא איזו צעקת שבר. ישועתך קיוויתי השם פירושו אמר לי ישועתך קיוויתי השם ואמר לא זאת הגאולה אלא זאת שעכשיו אני אדבר עליה. ואז קרא לגד שלא חיכה, כי לפי התור עכשיו צריך להגיע בכלל אחרי דן נפתלי. הוא אמר לא, עכשיו אני איתו, כי התיקון של מה שראיתי אצל דן צריך להגיע אצל גד. וקרא לגד ואמר גד גדוד יגודנו, והוא בניגוד לדן יגוד הקל, הוא יגד את הדברים עד לעקב, עד לעקב, עד צילח בעקבי הצון, עד לדור של העקבתה, הוא יגד עקב, שנאמר והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. צריך להבין את זה לעומק. מאיר כאן רבי משה אלשיך, האלשיך הקדוש, הוא לא מכיר את המדרש הזה בצרור המור, לא יודע אם הוא הכיר אותו, בגלל שהצרור המור מביא את זה, זה תקופה מקבילה. והוא מסביר פה יסוד עצום, ועל ישועתך קיוויתי השם שאנחנו עכשיו עברנו אליו, הוא ההמשך הישיר למה שקרה ליעקב שנסתה ממנו הקטע. יעקב בלישועתך קיוויתי השם, כך אני ארצה לטעון בהמשך, עושה את התיקון למה שהוא ביקש לעשות בתחילת הפרשה, כשהוא ביקש לגלות את הקץ. בוא נגיע לזה לאט לאט. נחזור שנייה אחת לאותו מדרש שמדבר על ישועתך קיוויתי השם במקור 8 בסוף העמוד הקודם. כשהיה יעקב אבינו רואה אותו וסבור בו, במי? בשמשון שהוא מלך המשיח, כיוון שראה אותו שמת אמר אף זה מת, לישועתך קיוויתי השם. נכון? עכשיו אני מגיע להמשך המדרש. אמר רבי יצחק, הכל בכיווי, פעם הזכרנו את המדרש הזה, זה מדרש מדהים. הכל בכיווי, כיווי זה תקווה. כיווי זה לא רק תקווה, כיווי זה מקווה, זה תקווה, זה לקוות, זה הכל. ייסורים בכיווי, קדושת השם בכיווי, זכות אבות בכיווי, תאוותו של עולם הבא בכיווי. לישועתך קיוויתי השם. אומר האלשיך דברים שרק האלשיך הקדוש יכול להגיד. והזכיר השם ואמר, קיווינו השם. הוא מדבר על הפסוק, זה השם, קיווינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו. הביטוי לקוות להשם מופיע הרבה פעמים. קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך, ושוב, וקווה אל השם. הכפילות הזאת, בכל זה ניכנס עוד שנייה. ואמר קיווינו השם לפרש הישועה שלא יתברך. הישועה של מי? של השם. לא לישועתי קיוויתי השם, לא לישועת עם ישראל קיוויתי השם, לישועתך קיוויתי השם. קווה אל השם הראשון חזק ויאמץ ליבך אתה. ואל תשכח אז לקוות אל השם שגם הוא יבשל. קשה לומר את זה. נלך לאט. והזכיר השם ואמר כי הבינו השם לפרש הישועה שלא יתברך. והיא עניין שנשמע בהתחלה דרשה פנימית וקבלית, וזה נכון. אבל עוד רגע תראו כמה זה פשט בספר בראשית. והיא עניין כי יד על כס יה, שאין השם שלם בארבע אותיותיו עד שינקם מעמלק. איך כתוב בפסוקים? כי יד על כס יה, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. אין הכיסא שלם כס, ואין השם שלם, כי יד על כס יה, ולא יוד קי וו קי, עד שימחה זרעו של עמלק. מתי ימחה זרעו של עמלק? מי ימחה זרעו של עמלק? מלך המשיח, הוא מוחה זרעו של עמלק. וזה אומרו כותב האלשך, קיוויתי השם, כי ישועתך שבה קיוויתי, ישועתי היא. ומה היא? היותך השם בארבע אותיותיך יחד. היא הישועה, שוודאי לא תשקוט עד שתשלימם. זה פירוש עצום, אבל צריך להבין את הרקע שלו. זה כבר שתי פרשות וחצי, כמעט שלוש, ששם השם לא מופיע. ואנחנו אולי לא שמנו לב. שם יוד קי וו קי נעלם. כדאי לזכור את תפקידו של יעקב אבינו בעולם. כשיעקב אבינו יוצא בוייצא יעקב, כל מה שמעניין אותו זה לגלות בעולם את שם יוד קי וו קי. אנחנו ערב ספר שמות של שמי השם לא נודעתי להם. חייבים לעבור את התהליך הזה. זה לא על שכתם, עוד מה תראו אותו. הפעם האחרונה שפגשנו את יעקב אומר את השאיפה שלו הייתה במקור 13 א'. וידר יעקב נדר למור אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש ושבתי בשלום אל בית אבי והיה השם לי לאלוהים. הזכרנו הרבה פעמים גם בשנה הזאת. אומר הרמב"ן מיד כשאחזור לארץ אגלה את שם השם בעולם, לא את שם אלוקים. שם אלוהים פירושו כוח, כוחות. גם שופטים נקראים אלוהים. שם השם הוא היה והווה ויהיה, הוא השם המיוחד שמופיע בארבע אותיותיו. אם הוא לא מופיע בארבע אותיותיו, הוא לא גם עבר וגם הווה וגם עתיד. הפעם הבאה שיזכיר יעקב את שם השם, זה כאשר הוא יספר על החלום ויספר על דרכו לארץ ישראל, יתגלה אליו הקדוש ברוך הוא בחרן, והוא יזכיר את זה שוב יעקב ויאמר, ויאמר יעקב אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק. אני הייתי מסתפק אגב פה והייתי ממשיך, האומר אליי. מה חסר פה בכלל? עוד פעם, ויאמר יעקב, רואים את 13 ב', אלוהי אבי אברהם ואלוהי יצחק, האומר אליי, שוב לארצך ולמולדתך ואיתי ועמך. איזה מילה מופיעה פה בכוונה באמצע? השם האומר אליי, כי שם השם זאת הגאולה שתתרחש כשאשוב לארצי ולמולדתי, ואז איתי ועמך. האבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים, וכל אשר תיתן לי עשרה עשרנו לך. שיעור שלם עסקנו בזה בוייצא. אני הרי באתי לגלות שאין זה כי אם בית אלוהים, והמקום הזה השם נמצא בו. אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. זה הגילוי של יעקב בעולם, זה מה שאברהם ויצחק לא גילו. אברהם ויצחק גילו את שם השם אל עולם. יעקב בא לגלות ששם השם מצטמצם במציאות. יעקב בא לגלות את המקום ברוך הוא. יעקב בא לגלות את שם השם כאן, עכשיו, מציאותית, טריטוריאלית. זה נשמע מבחינה פילוסופית מצמצם, אבל זה מה שעושה את שם השם לגאולה מציאותית. ולזה הוא חותר להגיע. כשהוא חוזר לשבת בשלווה בארץ כנען, בארץ מגורי אביו, זה מה שהוא מבקש לעשות. אבל אז קופץ עליו רוגזו של יוסף, ואז מסתלקת ממנו רוח הקודש, ומאותו רגע אין נבואה ואין שם השם. שם השם יופיע פעמיים בפרשות האלה. כמה פעמים? בשני הקשרים. זה מדהים. אצל יוסף ואצל יהודה, בפרקים למדחת ולמתת בפרשת וישב. זה יופיע אצל יוסף בפרק למתת, השם איתו, השם מצליח בידו, השם, שם שמיים ששגור על פיו. זה יופיע אצל יהודה בדיוק בהקשרים הפוכים. ויהי ער רע בעיני השם, וימיתהו השם. שלוש פעמים בדיכאון. אצל יוסף זה יופיע כמה פעמים? בעלייה. אף פעם לא יופיע ויומר השם, ויושע השם, ויעש השם, שום דבר. יעקב אבינו מבקש רוח הקודש. הוא מגיע אל הברכות, ואז הוא פונה ואומר אצל דן, הוא רואה את שמשון והוא רואה את השבירה, משיח מת. סבור היה שהוא משיח. אמר, גם זה מת. ואז אמר לי, ישועתך קיוויתי. אומר הרמח"ל, רבינו משה חיים לוצאטו, המושג לקוות בעברית, שורשו מהמילה קו, שתי אותיות, בין שתי נקודות עובר רק קו אחד. לקוות פירושו אין שום דבר חוץ מהקו שיש ביני לבינך. ישועתך קיוויתי, יוד קי וו קי, זה אני מפסיק כל חשבון בעולם, ועכשיו מותח קו אחד בלבד, השם. יעקב רואה את שמשון לשבט דן. רוצים לראות כמה זה מתפעל בספר בראשית? דן הוא הילד החמישי שנולד. לאה יולדת ארבעה ילדים. ראובן, למה הוא נקרא ראובן? כי ראה השם, יוד קי וו קי באוני. שמעון נקרא שמעון כי שמע השם באוני. לוי הכהן הגדול יש לו ייחוס בפני עצמו, הוא היחיד מכל השבטים שהקודש ברוך הוא קורא לו בכבודו ובעצמו. שם לא כתוב התקרא, אלא על כן קרא שמו לוי. יהודה הפעם עודה את השם, ותעמוד מלדת. ותאמר רחל ליעקב, אבא לבנים, ועם עין מתה אנוכי. ויאמר יעקב לרחל, תחת אלוהים אנוכי, אשר מנע ממך פריבתם. ותאמר בונה אל בלהה שפחתי, אולי יבנה ממנה. היא יולדת את דן, מקור 14 א', ותהר בלהה ותלד ליעקב בן, זה הבן החמישי בבית. ותאמר רחל בפעם הראשונה, דנני, מי? אלוהים. וגם שמע בקולי ויתן לי בן, על כן קראה שמו דן. שם השם נפסק. אצל מי? אצל דן. דן ידין עמוק, כאחד שבטי ישראל. ארבעת הראשונים שם השם הופיע. בשלישי שם השם הוא זה שקרא את השם. אומר הרד"ק, ותאמר דנני אלוהים, הרד"ק שם בפרשת ויצא, שמני בדינים אחותי, וראה כי גם אני ראויה לבנים כמוה. ולפי שזכרה הדין, זכרה שם אלוהים שפירושו דיין, מידת הדין. דן מחזיר אותנו למידת הדין המתוחה.
שם השם שרוצה יעקב לראות נעלם. מידת הרחמים נעלמת. הוא עוד פעם מגלה את הקץ, והוא רואה את שמשון, והוא רואה משיח, והוא אומר משיח מת. ואז בא המדרש המופלא הזה, והוא אומר, עכשיו הוא קורא לגד. והוא אומר, פה משיח חי. כי מה שאליהו הנביא עושה, הוא שהוא מיישיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. אליהו הנביא מחזיר את הקו אל השם. אמר רבי יצחק, הכל בכיווי. גם האיסורים בכיווי. גם הגאולה בכיווי. גם תאוותו של עולם הבא בכיווי. בשלב הזה בלישועתך קיוויתי השם עובר התהליך האמוני את צי הגדלות שלו דווקא אצל דן כששם השם נעלם. כשמשיח שסבור הייתי שהוא משיח מת. ועכשיו אני חוזר להעביר קו ישיר. בלי חשבונות, בלי קיצים, בלי הגדרות. קו ישיר לשם השם. קו של אני מאמין באמונה שלמה. המשבר הזה הוא משבר שצריך להכיר אותו. אני רוצה אבל לפני שאסכם אותו לראות דברים שכותב בעל הנתיבות שלום האדמו"ר מסלונים, שהשנה נלקח לבית עולמו, הגן עלינו בימים האלה זכותו, במקור 15. הוא זה שעושה את החיבור בין שני הדברים. במאמר חז"ל ביקש יעקב לגלות את הקץ ונסתלקה ממנו שכינה. מה חטא יעקב בזה? ומדוע הגיע לו עונש זה שנסתלקה ממנו שכינה? ולפי שעל הגאולה העתידה אמרו חז"ל, זכו אחישנה. לא זכו בעיתה. הרי שאם זכו יגאלו לפני הקץ. וכיוון שביקש יעקב לגלות את הקץ, הרי שסבר שלא יזכו לגאולת אחישנה. וכך נענש שנסתלקה ממנו שכינה. הרי אם תהיה גאולת אחישנה, אז הקץ הוא לא רלוונטי. אז שמה אתה עוסק בו? אכן כל זה היה עד שאמר את הפסוק לישועתך קיוויתי השם. שאז גילה שאף קודם הקץ. ולפני הזמן של בעיתה יש דרך לגאולה מכוח הכיווי של לישועתך קיוויתי השם. יודעים מה זה לישועתך קיוויתי השם? הגאולה תלויה בכיווי. אני אמרתי לו מזמן, מישהו אמר שיש משבר גדול, דור ששמע את הר הבית בידינו. ועובר את הדברים שאנחנו עוברים בשעות האלה ובימים האלה, נמצא במשבר. אולי הגיע הזמן שנבין קצת אחרת מה רצה הקודש ברוך הוא במילים האלה. זה לא אדם אמר אותם. אדם היה הצינור שאמר אותם. זה עם ישראל אמר אותם. זו נשמה אמר אותם. אולי המשבר נובע מזה שהבנו הר הבית בידינו, הנה זה. ואולי הפשט, וצריך להעמיק בו הרבה, זה בידינו הר הבית. הוא באמת בידינו. רק בידינו זה יהיה אם הוא יהיה בידינו או לא יהיה בידינו. יש כנראה שלבים בעולם שהקודש ברוך הוא מכריח אותך לעבור לכיווי. יש שלבים בעולם שהקודש ברוך הוא עומס אותך. אתה עשית איתי יותר מדי סיכומים. אולי לכן אתה מקווה פחות מדי. אולי לכן אתה מתפלל פחות מדי. כי היית מומחה בחשבונות. אולי לכן אתה תובע פחות מדי. אמר רבי יצחק, הכל בכיווי, ייסורים בכיווי. משיח בכיווי, גאולה בכיווי, תאוותו של עולם הבא בכיווי. יש עוד משהו חוץ מהקו הזה של על ישועתך קיוויתי השם. אנחנו מבינים מהי התפילה על ישועתך קיוויתי השם. ריבונו של עולם, בשבילך, לא בשבילנו. למענך עשה, ולא לנו. והיא ישועתי שלי. ולפעמים צריך לראות שמשון מת, כדי להתרומם ולהגיד, והוא יגוד הכל. גם יעקב, יש לו כנראה הגדרות. ביקש את הקץ, ראה את שמשון, כמעט נשבר, ואז העביר את הכל אל הקו. ובקו, הכל נמצא. הוא מסיים הרי במסלונים. אכן כל זה היה, אני חוזר שורה אחת, עד שאמר את הפסוק לישועתך קיוויתי השם. שבו גילה שאף קודם הקץ ולפני הזמן של ביתה יש דרך לגאולה מכוח הכיווי של ישועתך קיוויתי השם. שעל ידי זה אף אם לא זכו ואינם ראויים, עצם הכיווי הוא סוד הגאולה. זה המבחן, הוא סוד הגאולה. זה דבר שצריך לכתוב אותו באיזשהו לב. עצם הכיווי הוא סוד הגאולה. ודווקא כאשר אתה יכול לשבת פעם בארץ מצרים, בארץ גושן לא עלינו, ופעם בשלוות ארץ כנען, אתה יכול לאבד את הכיווי, כי אתה בונה על דברים אחרים, על שמשון כזה או על שמשון אחר. ואז נותנים לך סתירה ומחזירים אותך לחובה של הכיווי, כי כל הגאולה בסוד הכיווי בידינו, שעל ידי שלי ישועתך קיווינו כל היום. אומרים את זה ב-18 שלוש פעמים, ובאמת נכון, לישועתך קיווינו כל היום. זאת עבודה קשה, לישועתך קיווינו כל היום. צריך לחשוב על המילים האלה, זה מילים מדהימות. מה זה לישועתך קיווינו כל היום? כתוב בחז"ל ששואלים אדם כשהוא מגיע למעלה, השאלה הראשונה, ציפית לישועה? אתם מכירים יהודי שיגיד שלום, הייתה לי התנגדות שתהיה ישועה? עד רבה. אם זה גם לא יפגע לי בביזנס, בכלל טוב, ואם יודיעו לי המשיח גם בשעה הנכונה, כשהחנות סגורה לך מצוין. ציפייה, צריך לזכור את זה. ציפייה לישועה או מצפים לישועה, זה לא פסעים, היית מוכן לשבת בנחת ולראות מהמרפסת אתה תראה שזה הולך המצעד עם המשיח. ואתה לא תפריע. ציפייה, צריך לזכור בעברית מה זה לצפות. צופה. הוא אדם שעומד על המגדל ועושה יומן תצפית. אם הוא שנייה אחת עוצם עיניים, הוא אחראי אם דיוויזיה נכנסה מהצד של האויב. אבל צריך לזכור גם מה הצופה לא. צופה הוא אחד שצריך לזכור שהוא צופה. ואם הוא החליט שהוא גם הגנרל, אז זה פשע בפני עצמו. הוא צריך לרשום אירועים, להבין אותם, להפנים אותם, ולא להירדם בשמירה. זה יסוד מאוד מאוד חשוב. זה נקרא צופה. ואת זה עושים כל היום. חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה, תמיד לא יחשו. ושם מופיע בישעיהו המילים הבאות, קשה להגיד אותם, אבל שוכחים לפעמים. מי זה השומרים? חשבנו שזה שמשון פה ושמשון פה, השומרים. אז בהמשך הפסוק כדאי להכיר אותו, ישעיהו סמך א', המזכירים את השם אל דומי לכם. אתם יודעים מה זה המזכירים את השם? זה היוד קי וו קי. זה אלה שאף פעם לא נפלו מהשאיפה המקסימלית של שם בין ארבע אותיות. אל דומי לכם, ואז מגיע ההמשך הנורא. הפסוק הבא. המזכירים את השם אל דומי לכם, ואל תתנו דומי לו. אתם מבינים? הוא התחייב. גם הוא לא יכול לישון. זה נורא. כי מי שמזכירים את השם יכולים להגיד לקדוש ברוך הוא את המשפט, וישועתך קיוויתי השם. זה לא הישועה שלי קודם כל, זה הישועה שלך, שהיא ישועתי. אז אם
השומרים שדיברתי עליהם הם שמשון, הם הקץ. זה נכון, הם שמשון, זה ודאי, אבל זאת הדרך בלבד. האם שמשון לא תפס אצלי בטעות את כל המסך ושכחתי את הכיווי בגלל שמשון? זה התיקון שעובר יעקב אבינו בברכה הזאת. זה דבר שהוא פלאי מבחינה נפשית. הוא עובר תהליך והוא אומר, לא הוא המשיח שמת, גד הוא יגוד הכל. מי שיקרא כל הזמן לכיווי הזה, ואז לא נשבר, לא כשנהיה כמו שמשון בארץ ישראל, וגם לא כשנהיה פה בארץ גושן, אומר יעקב לבניו. המזכירים את השם על דומי לכם, רק יגמור שם את הפסוק, ואל תיתנו דומי לו, עד יכונן ועד ישים את ירושלים תהילה בארץ. למה אל תיתנו דומי לו? כי נשבע השם במינו ובזרוע וזו. אז לא רק אנחנו נשבענו, גם הוא נשבע, הוא חייב. אבל כדי להגיד את זה, אתה צריך להיות מהמזכירים את השם. מאלה שמזכירים בלי להתבלבל, לא פחות משם השם. לא פחות מהשאיפה הגדולה ביותר עד הסוף של כיווי להשם לקודש ולקודש הקודשים כפשוטו. כי הרבה פעמים השמשונים שיש בדרך לא רק מורידים את הכיווי, אלא גם מצמצמים את השאיפה. כי אפשר להסתפק בחצי. כי זה מה ששמשון הציע. כנראה שבעולם הגאולה שמשון צריך למות, כדי שאני אגיע אחר כך לראות שהוא יגוד הכל. צריך לעבור איזשהו תהליך פנימי, שאני משתחרר משמשון ועובר לאליהו. לא מתוך זלזול בשמשון, חס וחלילה. הפוך לגמרי ממה שהרשב"ם אומר. כמו רש"י, כמו המדרש, מתוך הערצה את הדמות של שמשון, אבל מתוך ידיעה את ההסתייגויות, את החולשות, את זה שמשיח לא מת. שמשון מת כדי לפנות את המקום למשיח שיחיה. יזהה אותו מי שיזכיר את השם ויאמר לו, אל דומי, כי נשבע השם בימינו ובזרוע וזו. רק נסיים. לכן השאלה, כותב הנתיבות שלום, ציפית לי ישועה, היא מן השאלות המיוחדות הנתבעות מן האדם בתחילת דינו, שהציפייה לי ישועה היא סוד הגאולה. זהו שאמר יעקב לישועתך קיוויתי השם, שגילה בזה שיש גאולה על ידי כיווי אפילו קודם הקץ, שעל ידי זה שמקווים ומצפים ממשיכים. רואים את המילה קו? לקוות זה למתוח קו. ממשיכים את הגאולה ואת שם הוויה. אמרנו בהתחלה ששתי סיבות יש למה הפרשה סתומה. עסקנו בעיקר בסתימה בגלל הקץ, אבל עכשיו מובנת גם הסתימה השנייה. כיוון שמת יעקב התחיל השיעבוד, גם זה צריך להיות מאותן סיבות שאמרנו בויחי. ערב טוב, שנזכה לזה במהרה בימינו.